נשאר לנו ביטחון פרק שלישי בעמוד קוף צדי חט. רבנו בחיי מונה שבעה תנאים או שבע סיבות שיגרמו לאדם לבטוח על גורם מסוים, והוא מראה שכל התנאים הללו שייכים באופן מלא רק בקדוש ברוך הוא. אז שישה ראינו, ואת השביעי השארנו להיום. קוף צדי חט, אחרי הערה 45. והשביעי, שיתברר לו כי יש לכל הווה בעולם הזה עצם או מקרה. עצם זה נניח אדם, במקרה זה הצבע שלו או משהו כזה. גבול מסוים לא יוסיף ולא יגרע על מה שגזר אותו הבורא יתעלה בחמותו ואיכותו וזמנו ומקומו. כלומר, כל נמצא קיבל מהקדוש ברוך הוא הגדרות מדויקות, כמה, איך, מתי, איפה. אין מי שירבה למה שגזר מעוטו, נניח מעבר לחיים שהקדוש ברוך הוא יקצוב לו, ולא ממעט למה שגזר ריבויו, ולא מאחר את מה שגזר הקדמתו, ולא מקדים למה שגזר איחורו. וכל דבר שיהיה הפך זה, אם נראה לנו, כן, הערה 46, כל מה שנדמה לנו שהוא הפך רצון השם, כגון נהר המושך ממי בראשית ומשקי אדמות הצפון, והנה באו בני אדם ואיתו את ערוצו אל הדרום, הרי הוא הגזור אשר קדם בראשית הידיעה. הערה 47, כלומר שאותה הפעולה המשנה לכאורה את מעשה השם גלויה וידועה הייתה לפני מי שאמר והיה העולם מקדם קדמתה, וכולם מודים שהיא גלויה. לגבי ההמשך כבר אפשר להתדיין. ואין רצון האדם סיבת השינוי אלא רצון השם, אלא שהשם עושה רצונו על ידי עצות מרחוק, סיבות וסיבי סיבות, והוא שנתן בלב האנשים הללו לעצות את אפיק הזרימה של הנהר וכו'. פה אין ספק שרבנו בחיי הוא אוחז במידה מסוימת בשיטת המותקלימון, בשיטת המדברים, שכבר התחלנו בה הרבה פעמים, כאילו שמשאירה את השליטה המלאה על כל מה שקורה בעולם אך ורק לקדוש ברוך הוא. וזה קצת פוגע במה שאנחנו קוראים הבחירה החופשית, כי לכאורה אפשר לומר זה שקדוש ברוך הוא ידע שהם יטו את הנהר, זה פשוט, זה אף אחד לא מתווכח. אבל האם לתלות את זה ברצונו או ברצונם החופשי שהקדוש ברוך הוא העניק להם, על זה אפשר להתווכח. אלא שיש סיבות לכל הגזרות שקדמו בידיעת השם יתהדר ויתרומם, ולסיבות סיבות, ומי שאינו יודע ענייני העולם נדמה לו כי הסיבה שנתחדשה היא הגורמת שינוי הדברים והפיכתן ממצב למצב, בעוד שהסיבה כשלעצמה חלשה ורפה מכדי שתגרום שינוי או חילוף בעצם הדבר. והקדוש ברוך הוא עומד מאחרי כל התופעות, גם אלה שהן נראות כתופעות לא טבעיות, תופעות שמישהו אחר החליט עליהן, זה בעצם לא המישהו האחר. כפי שאנו רואים עכשיו, שוב צריך לדעת שפה נראה לי ברור גם שנגיד הרמב״ם, שהוא מאוד אולי צריך לשים אותו אל מול המדברים, רס"ג גם מושפע מהמדברים וגם רבנו בחיי, והרמב״ם מתנגד להם בתוקף. אז גם הרמב״ם ודאי שהוא מודה שהקדוש ברוך הוא מתערב גם בבחירות האנושיות מכל מיני טעמים של השגחה. כן, הרמב״ם כותב, הוא עצמו כותב בהקדמת פירוש המשנה, שלפעמים איזה מלך בונה ארמון גדול ובכלל לא בשבילו, אלא הקדוש ברוך הוא נותן בליבו איזה יוזמה לבנות ארמון וכו' וכו', כדי שבעוד 1,000 שנים שהארמון הזה כבר יהיה תל חורבות בכלל, אז איזה חסיד אחד שנמלט מאויביו ינוח שם רבע שעה בצל וכו' וכו'. אז הרמב״ם בפירוש אומר שהקדוש ברוך הוא מתערב גם במעשה בני אדם. נראה לי שכל העניין זה שאלה של מינונים. האם
הרמב״ם דווקא המלך, העניין של הצבא,
מה, של לב מלכים ושרים ביד השם? לא. נראה לי שלב מלכים ושרים ביד השם זה בהקשר לפעולות שהן מקרינות ומשליחות על כל האזרחים. אבל במקרה כזה, לא, לאו דווקא. זה גם אדם פרטי יכול באופן עקרוני. רק הקרמון, כאילו, גם החורבות שלו יישארו לאלף שנה. בית רגיל, הוא התמוטט וזהו. לכן הוא נתן בליבו לבנות ארמון, כמו שאתה הולך היום, אני יודע מה, לקלעת נמרוד או מקומות כאלה שבנו שם ארמונות, אז עד היום עוד אפשר להנות מצל קירותיהם. יכול להיות שלפי רבנו בחיה, זה אף פעם לא, אי אפשר לתלות את זה רק בבחירה, כי אז זה כביכול משמיט מהקדוש ברוך הוא סמכויות. דיברנו בזה הרבה פעמים. כפי שאנו רואים שגרגר אחד של חיטה צומחות ממנו 300 שיבולים. זה לא זכיתי להבין את זה מבחינה מציאותית. אני מבין שמגרגר אחד של חיטה כמה שיבולים צומחות? אחת. לא זכיתי להבין את זה. נראה לי שבזמנו גם בדקתי זה, אמרתי אולי אני לא מכיר את המציאות, אבל נראה לי שזה ככה. ובכל שיבולת קרוב ל-30 גרגרים, ונמצא כי הגרגר האחד סיבה ל-10,000 גרגרים או קרוב לכך. כן, 300 כפול 30 זה 900, זה קרוב ל-1,000. והאם נעלמה חולשת הגרגר מכדי לעשות כגון זה, וכך יתר הגרגרים הנזרעים והניטעים, איך יכול להיות אתה שותל איזה גוגו כזה קטן, יוצא לך עץ, משמש, ענק, זה ודאי לא כוחו של הגרעין. וכך הוא, ושוב, נראה לי שפה... פה זה שאלה אם יש מה שנקרא טבע המציאות או שאין טבע המציאות. שוודאי שטבע המציאות הוא מעט השם, רק השאלה האם להסתכל על טבע המציאות כישות עצמאית שקיבלה את כל כולה מעט השם, ועד רבה זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא צריך לדחוף כל עץ ולהגיד לו גדל גדל, אלא הוא תכנת את המציאות כך שאם אדם זורע זה וזה, אז אם הוא ישתול גרעין כזה וכזה אז יצא עץ כך וכך, ועד רבה זוהי גדולתו, או שלא, או שבעצם אין שום טבע, והקדוש ברוך הוא זה שלא הגרגיר עושה, אלא השם עושה. כולם מודים שלא הגרגיר כשלעצמו עושה, כל המאמינים, כן, זה ברור. השאלה אם הקדוש ברוך הוא נתן, זה קצת דומה בדיוק לאותו, לנדון הקודם לגבי הבחירה, כי הבחירה זה טבע האדם. אז השאלה האם יש טבע לאדם, והאם יש טבע לגרעין. האם יש חוקי ביולוגיה, פסיכולוגיה, ופיזיקה, או שלא, או שאת הכל הקדוש ברוך הוא מנהל בשוטף באופן ישיר, והדברים עתיקים כמו שאומרים. וכך הוא הדבר באביית גוף האדם ושאר בעלי החיים מטיפת הזרע, שזה דבר שאי אפשר להבין אותו באופן טבעי. וכמו הוא אביית הדגים הגדולים מביצת הדג על אף חובשתה, ולכן תרדת הנפש בהקדמת מה שאחרו השם ובאחור מה שהקדים. כן, אם אדם מנסה להתחכם ולשנות, ובריבוי מה שמיעט ובמיעוט מה שריבה מענייני העולם, פרט להשתדלות לעמוד בחובות משמעתו וקיום תורתו, כן, אם האדם מנסה במרכאות לייעץ לקדוש ברוך הוא איך לנהל את עולמו יותר טוב, במקום שהוא ייעץ לעצמו איך לנהל את עולמו שלו, אינו אלא חוסר הכרה באמיתת ידיעתו של השם. מה אתה חושב, שהוא לא יודע? והיא ידיעת טוב השגחתו עלינו. וכבר רמז החכם אל העניין הזה באומרו, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אז אל תנסה לשנות סדרי בראשית. והזכיר מהם 28 עניינים. והוא אומרו עת ללדת ועת למות, עד אומרו עת מלחמה ועת שלום. ואמר כי עת ופגע יקרא את כולם, ואמר כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, ומהלכי משפטי הבורא יתעלה מסתרים ונעלמים ונעלים, מכדי שנגיע לידיעת חלקיהם, דהיינו פרטיהם, כל שכן כלליותם. יכול להיות שהכוונה היא שוודאי וודאי שכדי להבין מהלכים צריך פרספקטיבה, צריך הקשר. וכבר אמר הכתוב, כי גבהו שמיים מארץ, כשם שגבהו שמיים, כן, זה המשל, והנמשל, כן גבהו דרכי מדרכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. טוב, אז יש פה, נפתחות פה שאלות מעניינות לגבי השתדלות. אני מניח שבהמשך השער רבנו בחיה ייגע בזה, כי לפי דבריו אז כן לקחת תרופה או לא לקחת תרופה עם אמירת התהילים בזמן שאדם חולה. אתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא קבע זמן מתי יצא המחלה, זה מה שאתה אומר. לא, אבל למה אני צריך נביא? אני לא מבין מה. הקדוש ברוך הוא אמר למחלה מתי לבוא, הוא הגיד לה מתי לצאת. מה, בשביל מה צריך תרופה? ובשביל מה צריך ללכת לעבודה? טוב, הוא התייחס לזה, אני זוכר שהוא מתייחס לזה. כי לפי זה לכאורה בטלה כל השתדלות. ככה לכאורה. טוב, אז זה דבר אחד בנוגע לביטחון, שהוא עצמו כלל שבעה דברים שבעצם ראינו בקצרה בפרק הקודם, ופה הוא פיתח אותם. אז שאדם יבין שמי שמנהל באמת את המציאות זה אך ורק הקדוש ברוך הוא, ואולי יש סיבות ביניים, אבל ודאי שהן לא סיבות במובן המלא של המילה, אז את כל יהבו וביטחונו הוא ישים באמת בסיבת הסיבות. וההקדמה השנייה, ידיעתו בבירור שהשם יתרומם ויתדר משקיף עליו ולא נעלם ממנו נגלהו ונסתרו, וסודו ופשטו ותואר ביטחונו על השם, או אי תואר ביטחונו עליו, על דרך מאמר הכתוב, השם יודע מחשבות אדם, כי הם ההבל, ואמר הלא תוכן ליבות, הוא יבין, מי שתיקן את הלב, הוא גם יודע לקרוא אותו, ואמר, כי אתה ידעת לבדך, את לבב כל בני האדם, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, וכאשר יתברר זה לבוטח, שהקדוש ברוך הוא באמת יודע מה רמת ביטחונו בו, לא יוכל עוד לומר בפיו שהוא בוטח על השם, כמו שהחזון איש כותב שהוא מצפצף, ביטחון ביטחון, כן, כמו טוקי, וברגע שכל עוד הכל בסדר, אז הוא בוטח גדול, וברגע שמגיע לאיזה משבר, כל עוד הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו לפי התוכניות של האדם, אז האדם הוא בעל ביטחון גדול. ברגע שהקדוש ברוך הוא מפשל במרכאות וסותם התוכנית, אז האדם מתגלה במערומיו. כי אז יהיה בדרגת מי שנאמר בו בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. אז לפי רבנו בחיי אדם צריך להיזהר, יכול להיות שאדם שם שמיים שגור בפיו, הכל בעזרת השם, ואם ירצה השם, וברוך השם, בסוף ברוך השם, מישהו אחר אחד, זה לא, כאילו מתברר שזה הכל, כמו שאומרים ביידיש, כלם פאדי, כן, דיבורים ריקים, מתוכן. אז הוא אומר, אם אתה מדבר על נושא ביטחון, ועל דרגת ביטחון מסוימת, אתה צריך להיות שם, אחרת הקדוש ברוך הוא רואה בזה רמאות, או זיוף וכו'. תלוי, תראה, אם זה בא כדי שאחרי המעשים יימשכו הלבבות, כן, יכול להיות שאדם קצת מקדים כאילו את הצדדים החיצוניים על מנת להתחנך, אבל אם זה בא כתחליף או כדי להרשים בני אדם או מתוך סתם הרגל או להשקיט המצפון או סתם הרגל, לפעמים זה סתם שגרת סמנטיקה לדתיים, כן, שככה מדברים, אז רבנו בחיי אומר שיש בזה אפילו צד, כן, הרי כל הספר הזה זה חובות הלבבות, שאדם פי וליבו יהיו שווים, לא מה הוא אומר, אלא מה הוא חי. אז הוא אומר שזה צריך להיזהר בדבר, כן? וההקדמה השלישית, שיבטח על השם לבדו במה שהוא חייב לבטוח עליו, בכל דבר, פרט לענייני מצוות ועבודת השם ומשמעתו, שזה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ולא ישתף עמו זולתו, ויבטח עליו ועל אחד מן הנבראים, כי אז יפסד ביטחונו על השם, כיוון ששיתף עמו זולתו. זה לא יכול להיות שניים שעשאוה. הוא כבר ידעת מה שאמר הכתוב בעשה, על אף צדקתו כאשר בטח על הרופאים, באומרו בחוליו לא דרש את השם כי ברופאים, ונענש על כך. אני קצת מתמע על הפסוק שהוא מביא כראיה, כי נראה לכאורה, כן, ככה נראה שזו התביעה, ורבנו בחיי אומר שאם הוא היה דורש את השם ואת הרופאים זה גם לא היה בסדר. ואמר הכתוב, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם יבטחו בלבד. ומן הידוע שכל הבוטח על שני ממונים מבני האדם או יותר על כך להוציא לפועל דבר מסוים, יהיה ביטחונו בטל. בבחינת קדרה דווה שותפה, לא חמימה ולא קרירה. גם מצד האמון שלו, שהוא לא סומך עד הסוף על אף אחד, וגם מצד המחויבות שלהם, כל אחד מהם יגיד, אז בסדר, שהשותף שלי יספק את הסחורה. אתה סומך גם עליו, נכון? לא רק עליי. קל וחומר, מי שבטח על השם ועל זולתו, כן, המשל שהוא הביא זה שאדם סומך על שני גורמים אנושיים. קל וחומר, מי שבטח על השם ועל זולתו, שהרי סתר את ביטחונו, זה תרתי דסתרי, אם אתה משתף שם שמיים ודבר אחר. ויהיה זה הגורם העיקרי לאימילוי דבר שבטח עליו בו. הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אי אפשר להסתיר את זה מהקדוש ברוך הוא, אתה לא בוטח רק עליי, אז בסדר, אז שפלוני, השותף שלי, הוא כבר ידאג לך. כמאמר הכתוב, ברור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, אז שוב, הוא מסביר, ברור הגבר אשר יבטח גם באדם, הוא כבר בארור, ושם בשר זרועו. וחזל אומרים בדיוק הפוך, יש חזל, אני לא זוכר איפה, שאם היה כתוב, ברור הגבר אשר יבטח באדם, אז אוי ואבוי לנו. אבל כתוב בהמשך, ומן השם יסור, ומן השם יסור ליבו, אז נרגענו, כלומר ש... אם אדם סומך גם על בני אדם וגם על השם, הוא לפחות לא בארור. יכול להיות שהוא לא בברוך, אבל הוא כבר לא בארור. ופה רבנו בחיי נראה כאילו שיטה מאוד גבוהה במידת הביטחון. ומה קורה אם אדם סומך על מישהו בתור צינור? הוא מבין שהוא כשלעצמו זה כלום, אבל הוא עושה השתדלות, הוא מאמין שיש פה פתח שהקדוש ברוך הוא יכול להשפיע לו. הוא לא מתייחס לזה כרגע. טוב. יכול להיות שהדברים יתבהרו בהמשך. יום טוב. מידת הביטחון?
מידת הביטחון.
מה, בימי שני?
מרגיל שבת.
מרגיל שבת. טוב,
בדיוק בזמן.